סליחה, לעסוק להמשך לעיסוקנו, נדמה לי, באחד השיעורים האחרונים, בברכה הראשונה, בברכת הזן, בנושא אכילת המן וההודעה על הפרנסה. זאת ברכת הזן שתיקן להם משה רבינו כשירד המן במדבר. התגלגלתי אגב זה להמשיך ולעסוק מעט בברכה השנייה של ברכת המזון. היא הברכה שתיקן יהושע בן נון בשעה שנכנסו ישראל לארץ. הברכה הזאת כולה, תודה רבה, והברכה הזאת כולה אכן עוסקת בהנחלה של הארץ. הנה היא לפנינו, נודה לך השם אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שהוצאתנו השם אלוהינו מארץ מצרים ובדיתנו מבית עבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלימדתנו, ועל חוקיך שהודעתנו, ועל חיים חן וחסד שחננתנו, ועל אכילת מזון שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה. הברכה הזאת נמשכת, ועל הכל, סליחה, ועל הכל השם אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, נכון? נתברך שמך בפי כולך תמיד לעולם ועד, ככתוב, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אגב, דבר שהופך את הסיום ואת ההתחלה, כמו שאנחנו קובעים בהלכה, לאותו דבר. איך פתחנו את הברכה? נודה לך על ארץ חמדה טובה ורחבה, אם כן הנושא הוא הארץ, והסיום הוא יתברך שמך בפי כל חי ככתוב, ואכלת וסבת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אז ההתחלה והסיום עוסקים בארץ, והחתימה של הברכה היא ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. אגב, פרט אחד טכני חשוב מאוד להלכה, שלא נטעה, אני תמיד טעיתי, ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון, כבר בירכנו על זה שהשם זן את הכל. למה צריך עוד פעם לברך על המזון? חז"ל מסבירים, ברוך אתה השם על הארץ המוציאה את המזון. על הארץ ועל המזון הבא ממנה. זאת אומרת, נושא הברכה הזאת הוא הארץ ולא המזון, שזה היה נושא הברכה הקודמת. הזן את העולם כולו בטובו. נושא הברכה הזאת היא ככתוב, ואכלת וסברת ובירכת על מה? לא על המזון שאכלת, שסבעת, אלא על הארץ הטובה אשר נתן לך. נכון? מצוין. אז זאת הברכה. אגב, קראתי או כתבתי, צילמנו פה את הברכה של נודה לך על פי הנוסח בנוסח אשכנז. בנוסח ספרד הדברים אותו דבר, אלא שמוסיפים שם בשלב מסוים בהתחלה ברית ותורה, ברית וחיים ותורה. המשותף לכל הנוסחאות הוא שכוון הנושא המרכזי הוא הארץ, זה לא שייך לנוסח, זה טעם הברכה, ואת זה יהושע תיקן, ולכן היא פותחת בעל ארץ חמדה טובה ורחבה, ולכן היא מסיימת בעל הארץ המוציאה מזון, כמו שאמרנו, אבל המשותף לכל הנוסחאות בימינו לפחות, זה שמכניסים כאן את כל הנושאים הנוספים. והנה הנושאים הנוספים. הוצאתנו השם אלוהינו מארץ מצרים, פדיתנו מבית עבדים. איך זה קשור אלינו? הסיפור של יציאת מצרים הוא ודאי מאוד מאוד חשוב, אבל פה אנחנו באים להודות על הכניסה לארץ, ולא על היציאה ממצרים. יהושע תיקן את הברכה על הארץ ועל המזון, אז הנושא הוא הארץ. בהמשך על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו, את זה חז"ל שואלים מפורש. והם אומרים שחייבים להכניס ברית מילה לתוך ברכת הארץ, כי בזכות ברית המילה אנחנו זוכים בארץ. אברהם אבינו קיבל את ברית המילה כתנאי לארץ, וזרעך אתן את הארץ הזאת. אבל יש ברית מילה, והוא הדין. התורה וקיומה הם תנאי לשהייתנו בארץ. אז הברית והתורה מופיעים פה. בסדר גמור. ועל חיים, חן וחסד שחוננתנו, ועל אכילת מזון שאתה זן ומפרנס אותנו, אנחנו נוסיף לפי דברינו הקודמים, שכל זה בארץ. כלומר, על החיים ועל החסד ועל מה שחוננת אותנו, המזון שבא מהארץ. יופי. השאלה אבל שמטרידה אותנו היא שאלה אחרת לגמרי. אם מביאים עכשיו את כל הסיפור ההיסטורי של יציאת מצרים, אז לפחות שיעשו את זה על פי הסדר ההיסטורי הנכון. והסדר ההיסטורי הנכון לא מופיע פה. הרי קודם כל יצאנו ממצרים, ונסדנו מבית עבדים, או אם רוצים ללכת לגמרי לפי הסדר, קודם כל היה ברית מילה בהיסטוריה. אברהם אבינו עם כל פרשת ברית המילה. אחר כך יצאנו ממצרים. אחר כך קיבלנו את תורתך שלימדתנו. נכון? הסדר פה לא נכון. אלא מה תגיד, הנושא הוא הארץ, הבנתי, אז גם הסדר לא נכון. אז התחלת בעלו שהוצאיתנו השם אלוהינו מארץ מצרים, ואחרי זה עברת לברית המילה, זה סתם לא נכון. ראיתי מי שרוצה להגיד שאולי הכוונה היא לברית המילה שמלו כשנכנסו לארץ. על בריתך שחתמת בבשרנו, כשנכנסים לארץ, יהושע בגלגל עושים ברית מילה ביחד. מצוין. אז מה תורתך שלימדתנו אחר כך? הרי את זה ודאי קיבלנו בהר סיני לפני כן. אפילו על זה כבר ראיתי מי שעונה, זה תורה שבעל פה. וזה בארץ שסובך מאוד. עוד שאלה אחת קטנה. הסיום הוא ככתוב ואכלת וסבת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זה פסוק, נכון? כינויה של הארץ כארץ טובה, מצוין. אבל תראו את פתיחת הברכה. נודה לך השם אלוהינו על שהנחלת לאבותינו ארץ, מה הייחוס של הארץ הזאת? חמדה. זה נשמע מאוד מאוד תאוותי. לא תחמוד כתוב. חמדה, טובה ורחבה. נו, ראיתי בגלובוס רחבות יותר. אחת או שתיים, יש יותר רחבות. כל הסגנון גם, אנחנו מודים לך על מה? על הרוחב, על החמדה. מה קורה פה? אנחנו מודים על הארץ, הקדושה. איזה התפרקות כזאת על הטוב, על הלא תחמוד שיש בארץ, כמה טעים פה, כמה חמדה פה, כמה רחב פה. זה משונה. אבל עיקר העניין שאני רוצה להבין הוא באמת, נחזור גם לזה כמובן בעזרת השם, הוא באמת העניין של הסדר ההיסטורי. רק בציון אגב, באמת באמת בנוסחאות ראשונות, בנוסחאות קדומות, למשל, בנוסח ארץ ישראל בגניזה, הנוסח הוא נודה לך השם אלוקינו, כי הנחלתנו ארץ חמדה טובה ורחבה, ברית ותורה, חיים ושלום, זהו. ועל כולם אנו מודים לך ומברכים את שמך הגדול והקדוש לעולם ועד. ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. יותר קצר. ואין הוצאתנו מארץ מצרים, ואין פדיתנו מבית עבדים, יש רק את הארץ. ולארץ הוסיפו ברית מילה, שהיא תנאי לארץ, ותורה. טוב. אבל בכל הנוסחאות שאנחנו היום משתמשים בהן, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים ואת הפדיעה מבית העבדים. אז אם תעשו את זה לפי הסדר ההיסטורי. ראיתי בסידור בית יעקב שמופיע כאן במקור 2, רבי יעקב עמדין, שכותב כך, הוא שואל את השאלה ששאלנו עכשיו, לפחות לגבי הסדר ההיסטורי, הוא לא דן על הנושא של ארץ חמדה, טובה ורחבה. הוא כותב כך, שהנחלת לכאורה אין הסדר מכוון. במילים של היום, זה לא מסודר על פי סדר כרונולוגי. שהרי כיבוש הארץ מאוחר אפילו לנתינת התורה. והיה לו להזכירו בסוף. נכון, הוא שואל בעצם את השאלה שלנו. אם כי השאלה שהוא שואל היא קצת יותר קלה. כי אני מבין שאתה רוצה להגיד שהארץ היא הנושא של הברכה. אז לפחות שהשאר יהיה לפי סדר היסטורי. והיה לו להזכירו בסוף. אבל, ולכן התשובה שלו היא טובה מאוד, אבל היא לא מספיקה. אבל נחלת הארץ קדמה, למה כתוב נחלת הארץ בהתחלה? לא מבחינה היסטורית, אלא היא קדמה מפני שהיא בבחינת התכלית. כלומר, יצאנו ממצרים בשביל מה? בשביל התכלית של להיכנס לארץ. כאילו כתוב כותרת, מגמה, נודה לך השם אלוקינו על ארץ חמדה טובה ורחבה, הנה מתחילים עכשיו. הדרך להגיע לשם התחילה והוצאתנו מארץ מצרים, פדיתנו מבית עבדים, תורתך שלימדתנו, אבל אז זה תקוע, אז למה בריתך מופיע אחרי זה? על זה הוא לא עונה. אבל נמשיך את דבריו. כאמור, האלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. כך אומר הקדוש ברוך הוא. אגב, תואר שלא כתוב פה היה יותר יפה, נודה לך השם אלוקנו על ארץ זבת חלב ודבש, שהנחלת על אבותינו. והוא מסביר את זה קצת יותר, והעניין מבואר בהקדמתנו. יש לרבי יעקב עמדין, בנו של החכם צבי, הסבר מאוד מאוד חשוב, הקדמה מאוד חשובה לסידורו, שנקרא סולם בית אל, ששם הוא מדבר על כל רעיון הכניסה לארץ, והקדמה מאוד חשובה לנו בכלל. ואז הוא כותב כך, והעניין מבואר בהקדמתנו, כי נחלת הארץ, מעניין מאוד, כי נחלת הארץ, זה שנקבל את הארץ, התנאי וקבלת אלוהותו יתברך, כמו שנאמר שם באורך. זה תעיין, שם כותב רבי יעקב עמדין, שם פירשתי. לפי שנקרא אלוהי הארץ, הוא אלוקי הארץ, ולזה כל עיקר יציאת מצרים הייתה למען ירשו הארץ, ויקבלו לאלוהים בשלום או בשלם בירושלים שבפנים. ואם לא כך, לא הוא צריך להוציא עם. מעניין מאוד. מה, לא צריך להוציא עבדים מהצורר, מהרודן הפרעוני? אין צורך להוציא אם הם לא יבואו לארץ. זאת אז מגמה. והיה מניחם במצרים, ויקבלו שם אלוהותו. נפלא. אם העניין הוא לקבל אלוהותו, שישארו במצרים, יקימו קהילת קודש, הקודש ברוך הוא היה יכול לעשות יציאת מצרים בלי נבח לבוא לארץ ישראל, למה לסבול פעמיים? הוא היה יכול לארגן לנו להיצאת ממצרים ולהישאר שם בניו יורק במצרים. ואז היה הכל. אלא שבכלל לא זה העניין. הוא הוציא אותנו משם כדי שנבוא לארץ, כי זה התכלית. זה ברור מאוד. אז לפי דבריו, מה שכתוב נודה לך על ארץ חמדה טובה ורחבה, זה נודה לך על התכלית, והנה הפירוט מתחיל. אנחנו הוספנו בסוגריים, עדיין קשה לנו, סדר הדברים ההיסטורי שם עם הברית באמצע שלא נכנס. הוא מוסיף תוספת, והיא פתחה לי קצת צוהר. מלבד מה שיש לומר עוד, שקדמה נחלת הארץ, קדימה זמנית גם כן. אופ, זה חידוש. עכשיו הוא טוען, זה לא רק הקדמה מבחינת רעיון, אלא באמת אולי כרונולוגית, נחלת הארץ קדמה ליציאת מצרים. הפירוש, כי ארץ ישראל מוחזקת היא לאבותינו מעת שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עליו השלום במתנת הארץ. הוא טוען כאן טענה מעניינת. טענה האחרונה שלו היא מהפכנית בהבנה. נודה לך השם אלוקינו על שהנחלת לאבותינו, אין הכוונה על זה שנכנסנו לארץ. ואבותינו פירושו אבותינו בזמן יהושע שעברו את הירדן ונכנסו לארץ. אלא נודה לך השם אלוקינו על שהנחלת לאבותינו, כלומר שנתת להם זכות לרשת את הארץ. נתת להם את האפשרות, את הנחלה, הבטחת את זה כבר לאברהם אבינו. אחר כך הוצאתנו מארץ מצרים. עדיין קשה, אם זה הולך לשם, אז אחר כך הייתה ברית המילה. ברית המילה של אברהם אבינו הייתה אחרי ההבטחה של הארץ, ואחר כך יצאנו ממצרים. אבל היסודות שלו מעניינים. כלומר, קודם כל, תכלית הברכה, כמו תכלית כל יציאת מצרים, היא הארץ. שנית, הוא אומר, יכול להיות שגם מבחינה היסטורית, כרונולוגית, באמת נחלת הארץ שמדברים עליה בברכה, הכוונה היא להבטחת הארץ לאבות. והדברים האחרונים שלו הובילו אותי שבוע שעבר בניסיון ללמוד קצת גם תוך כדי דברים בהגדה ותוך כדי דברים קצת בעיון של ההגדה, למהלך שאני חושב שהוא יסודי מאוד ואולי הוא מהפכה בהבנת כל הברכה הזאת. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את הארץ בברית בין הבתרים. שם נמצאת ההבטחה על הארץ. בפנינו במקור השלישי מימין כל הפסוקים הארוכים בפרק תתוו ובראשית. אני מדלג על רוב הפסוקים, נגיע אחר כך לאן שצריך גם מאחורה. אתם רואים פסוק זין בפרק תתוו מצד ימין. ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, נכון? לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר השם אלוהים במה ידע כי עיר השנה. אנחנו נצטרך להבין את השאלה הזאת, מה זה במה ידע? הקדוש ברוך הוא אומר לו את כל סיפור ברית בין הבתרים, נכון? חלי עגלה משולשת, עז משולשת וכו'. ואז פסוק י' ג' ויאמר לאברהם, רואים פסוק י' ג', אתה שאלת במה ידע, ידוע תדע. כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. מה בדיוק התשובה פה? השאלה הייתה, במה ידע כי עיר השנה? והקדוש ברוך הוא אומר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה, תהיה גלות ואחרי זה יבואו. מה, והגלות מבטיחה שיבואו? ההבטחה שיש גלות אומרת שתהיה גלות ותהיה גאולה. אבל אברהם אבינו שאל מה? במה ידע כי עיר השנה את הארץ? הסיום הוא, פסוק י"ח, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור. אתם רואים, הוא עוד לא אברהם, עוד לא הייתה ברית מילה. ומיד אחרי מלחמת ארבעה המלכים את החמישה של סדום, ביום ההוא קראת השם ברית את אברהם לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. וכאן מופיע בפעם הראשונה מסודר לגמרי הגבולות, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת, קיניק, ניזיק, קדמוני, חיטי, פריזי, רפאים, אמוריק, נעני, גלגשי, יבוסי, 10 עמים. ברית בין הבתרים היא המקום אם כן שבו מונחלת הארץ לראשונה לאבותינו על גבולותיה. ברית בין הבתרים היא אולי מרכז ההגדה של פסח. במקור האחרון מצד שמאל, תחילה שלא מספרנו את המקורות, ברוך שומר הבטחתו לישראל. אנחנו זוכרים, נכון? ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. כנראה והיא שעמדה מי? ההבטחה הזאת, שנאמרה מתי? בברית בין הבתרים. ההבטחה היא על מה? כלומר, מה ביקש אברהם? ארץ. למרות שכשאנחנו קוראים את ההבטחה, מה כתוב פה בהבטחה? שמה בטוח שנהיה? גירים, עבדים ומעונים, ואחרי זה נצא לחירות. נכון? אבל כנראה שזאת הבטחה על הארץ. צריך להבין למה זה כל כך מחובר. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, וההבטחה הזאת עמדה לנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. למה ברית בין הבתרים או ההבטחה הזאת על הגירות היא זו שמבטיחה לנו שהקדוש ברוך הוא מצילנו? מה שמבטיח שהקדוש ברוך הוא מצילנו זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו והוא מצילנו מידם. מה זה קשור לכאן עכשיו? שעומדים עלינו הגויים לחלותינו בפוגרום באיזה מקום בעולם, בלי קשר לארץ עכשיו. אז איך זה נכנס אלה? מחייב הבנה. אני חושב שעיון קצת בכל סוגיית הגדה של פסח, אבל לא הגדה של פסח בכלל, אלא יציאת מצרים בכלל, מחייב אותנו ללמוד טוב 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 את פרשת ברית בין הבתרים, מסיבה פשוטה, מיטיב יותר מכולם לבטא אותה המהר"ל מפראג בגבורות השם, במקור שנמצא בראש העמוד מצד שמאל. מהר"ל מאוד יסודי, מאוד פשוט, כי כאשר האדם ידקדק, כאשר האדם ידקדק בזה, לומר שישראל באו בגלות בשביל, כמו בגלל, מכירת יוסף. נכון? אילו היו שואלים אותי, מה קדם לגלות של ישראל במצרים? אז התשובה הפשוטה היא מה? מכרנו את אח שלנו, נכון? ונתגלגלנו אחרי מכירת אחינו למצרים. זו התשובה הנכונה. אומר המהר"ל כי כאשר האדם ידקדק בזה לומר שישראל באו בגלות בגלל מכירת יוסף, ימצא שזה הפך משמעות הכתוב. המהר"ל מאוד יסודי עכשיו, נפלא. והפוך מהפשט. שהקדוש ברוך הוא אמר לו לאברהם קודם לידת השבטים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וכולי, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וכל מי שיש לו עיניים לראות יראה. כי סיבת המכירה, כלומר, מה קדם למה? סיבת המכירה כדי שיבואו לירידת מצרים. ולא הפוך. אתם קוראים את ההיסטוריה, בעקבות מכירת יוסף, נתגלגלנו למצרים. ואני אומר, המהר"ל קורא את ההיסטוריה לפי הסדר שלה. בעקבות ברית בין הבתרים שכבר קבעה הרבה שנים לפני כן, שנהיה גירים בארץ לא להם ונהיה משועבדים ומעונים, בעקבות ברית בין הבתרים הייתה מכירת יוסף. היסטורית. נקרא אותו עד הסוף. וכל מי שיש לו עיניים לראות יראה, כי סיבת המכירה כדי שיבואו לירידת מצרים, שכן דרשו במקומות הרבה וישלחהו מעמק חברון, מעיצה עמוקה של צדיק הקבור בחברון, שנאמר לו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. והנה היה השיעבוד של מצרים סיבה למחירה, לא שתהיה המחירה סיבה לשיעבוד. זה מהר"ל קלאסי. המהר"ל בעצם מבקש מאיתנו, אני אומר את זה במשפט אחד כי אני רוצה מזה להמשיך, המהר"ל מבקש מאיתנו לא לטעות אף פעם וללמוד את התורה בשני הרבדים שלה. דבר מאוד מאוד חשוב. צריך ללמוד את התורה ברובד המוסרי שלה, וצריך ללמוד את התורה ברובד האלוקי שלה. הכל אלוקי והכל מוסרי, אבל אני אסביר את דבריי. אם תשאל השאלה המוסרית, איך נתגלגלנו למצרים, תהיה התשובה שנאת חינם, שנאת אחים, מחירת יוסף. ברובד הזה נצטרך להוסיף נדבך ועוד נדבך ועוד נדבך. איך הגענו למחירת יוסף? נשאל שאלות מוסריות, למה הפלה יעקב בין הבנים? נענה תשובות, נשאל שאלות. נדון בשנאה בין האחים, נדון בראובן, נדון ביהודה. זה סדר נכון מאוד. אבל ישנו עוד רובד בעולם. ישנו רובד אלוקי שבכלל לא עומד בסתירה לרובד האנושי. לקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, יש דרכים שהוא מנהל את העולם. זה לא פותר אותך, ובלי להיכנס עכשיו, זה גם לא מפריע לך לבחירתך החופשית. אתה לעולם לא תוכל לטעון, מחרנו את יוסף כדי לקיים את ברית בין הבתרים. אף אחד לא מדבר על זה. על מחירת יוסף עוד יגלו 10 שבטים. על מחירת יוסף עוד נשלם מחירים כבדים, כבדים, כבדים. אבל ישנם שני רבדים שאתה צריך להיות מודע להם. ספר בראשית זה כל מילה, אבל כל התורה זה כך. זה מה שמזכיר המהר"ל. וישלחהו מעמק חברון. כתוב בפסוק שיעקב הולך לעמק חברון ושולח את יוסף. רש"י הידוע שואל, ואת זה המהר"ל מזכיר, וכי חברון בעמק והלא חברון בהר, והוא עונה, אלא ששלחו מעיצה עמוקה של אותו הצדיק הקבור בחברון. מזה אברהם אבינו, שנאמר לו בברית בין הבתרים כי גר יהיה זרעך. זה ברור שאין הפשט שיעקב הולך ואומר, עכשיו אתה הולך לקיים את ברית בין הבתרים. גם צריך להבין יותר. האמת היא שהשאלה של רש"י לא כל כך קשה. מה זה וחברון בעמק, חברון בהר, וכי חברון בעמק והלא חברון בהר? מה זה כל כך קשה? נכון, חברון בהר. ויעקב מלווה את יוסף עד העמק. והעמק ליד חברון נקרא עמק חברון. מה כל כך מסובך בפסוק? אנחנו למדים את רש"י מהגן, לכן הזדהנו עם זה תמיד, וזה מצוין. אבל הפסוק לא קשה בכלל. הוא גם כל כך יפה מבחינה מוסרית. אבא מלווה את בנו. אגב, הוא מלווה אותו מחברון בהר עד העמק. יורשה לי להעלות השערה. מה יש בעמק ליד חברון? אני מכיר שם מערת מכפלה. מה יותר יפה מאבא ששולח את בנו בשליחות ללכת אל האחים בשכם, מלקחת אותו עד לקבר של סבא? להשתתח על הקבר של סבא וסבתא ואמא, ולהגיד לו, יצחק עוד חי, ולהגיד לו תפילה אחת אצל סבא וסבתא ואמא, בטח תוסיף. עכשיו הולכים לשכם. יפה מאוד. ואגב ימשיך ברובד המוסרי כל כך יפה, הרי אחרי זה הוא שולח את העגלות לשאת אותו בהן. אז חז"ל אומרים, הדבר הראשון שהם אומרים, שלח לו אבא, כשהייתי איתך עסקנו בעגלה ערופה. עגלה ערופה, אז קיינים צריכים לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. רשי שם, וחז"ל שואלים מיד רשי בשמם, וכי עלה על דעתנו שהזקנים כן שפכו את הדם. אז רשי אומר, יכול להיות שפטרנוהו פעם בלא לוויה, לא ליווינו אותו. כל כך יפה, יעקב כן ליווה את יוסף. ויוסף שולח לו אחרי 22 שנה, אבא אתה יודע איפה נפרדנו? בליווי שליווית אותי, מההר לעמק. על פי הרובד המוסרי הזה אפשר את כל הסיפור להמשיך, וזאת אמת לעמיתה. אבל זה לא סותר את הרובד האלוקי. לקודש ברוך הוא יש חשבונות. ובחשבונות האלוקיים, ברית בין הבתרים היא הסיבה לשיעבוד מצרים, או היא ההחלטה על שיעבוד מצרים, והיא הסיבה למכירת יוסף. איך יאמר יוסף לאחים מיד כשהם יבואו אליו? אני יוסף אחיכם. ואתה? אל תעצבו. למה אל תעצבו? שכוח על זה שמחרתם אותי, באמת. יפה מאוד. אגב, יש פרשנים שאומרים ככה על דרך הדרוש. כתוב שם, אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרימה. יש מי מהפרשנים שאומר, אשר מחרתם אותי מצרימה כמו אשר שיברת. יישר כוחכם שמחרתם אותי מצרימה. אז מי שחושב שבפסט המוסרי הוא אמר להם שכוח, נחמד מאוד. אבל הוא אמר להם, כולנו עוד נבין פעם את השכוח על זה שמחרתם אותי מצרימה. לא אתם מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים. אתם מחרתם, לא אתם שלחתם אותי הנה. האלוקים שלכם. נו, אז למה אל תעצבו? כי האלוקים שם אותנו במקום שאנחנו נמצאים. וגם אם חטאנו ואנחנו צריכים לשלם. אם התעוררנו הבוקר, סימן שיש לנו תפקיד. ואנחנו צריכים להמשיך. ואם תעצבו, אז אתם לא ממלאים את תפקידכם בעולם. כי מעצבות לא מגיעים לכלום. ההפך, הורסים, שוברים, נגמרים. לכן, אל תעצבו, תעשו תשובה, נשלם מחיר, יהיה עונש. אל תעצבו, השליחות האלוקית נמשכת. אתם שונאים את עצמכם עכשיו. הקדוש ברוך הוא לא. הוא רוצה שנמשיך. נפגשנו, ממשיכים. אין דבר בעולם, או הייתי אומר, יש גם שני דברים שמפריעים לאדם לפעול ברובד המוסרי הלאה. האחד זה לחשוב שהוא אחראי על הרובד האלוקי, והשני זה להיעצב ולא לעשות כלום, כי מה אני שווה מול הרובד האלוקי? מי אני? מה אני? אני כלום, אני אפס, אני לא שווה, זה מין סגנון מוכר כזה. נורא והיום. והוא ממוטט, הוא מפסיק את כל הפעולה. אל תעצבו. נמשיך. יש מי מהפרשנים שקורא שם בפסוק, ואתה אל תעצבו. עוד נשלם על זה מספיק מחיר אחר כך. לא צריך שעכשיו. כל הקריאות מבררות את אותם דברים. תכליתית, אני חוזר למהר"ל, ברית בין הבתרים היא תחילת כל סיפור הגלות והגאולה, הכניסה לארץ והיציאה ממצרים ובית העבדים וברית המילה וכל מה שיתרחש בהמשך. למה באמת הקדוש ברוך הוא קבע שנצטרך להיות גאירים בארץ לא לנו? בוא נחזור לברית בין הבתרים. לא מכירת יוסף, נכון? ברובד האלוקי. למה? למה קובע הקדוש ברוך הוא שחייבת להיות גאירות, עבדות, עינוי? למה הרוע הזה צריך להיות בעולם? למה אי אפשר פשוט להיכנס לארץ שלנו? אנחנו אומרים תודה רבה על שהוצאתנו ממצרים. מותר אולי לשאול שמה היינו צריכים להיכנס לשם? אפשר היה לוותר על הכניסה, והיינו מוותרים על היציאה ההירואית הזאת גם. למה כל העסק? אפשר לענות מיד, במופלא ממך אל תחקור, גזירת השם, והכל נגמר. זו תשובה טובה. אבל בכל זאת, לשאול לפחות מותר. נדמה לי שכשמסתכלים על פרשת ברית בין הבתרים, היא פרשה שמסבירה את הכל. אני מזכיר, כדי שלא נשכח באיזשהו מקום אחורי, אנחנו צריכים לחזור בסוף לברכת המזון. שם אני אתוותר עם כמה דברים. לברית בין הבתרים מגיע אברהם אבינו אחרי מלחמת ארבעה המלכים והחמישה. אזכורים מהירים. לוט מגיע לסדום. הוא מגיע לסדום כי הוא רוצה את סדום אחרי שהוא מבקש להיפרד מאברהם אבינו. אברהם אומר לו, היפרד נא מעלי עם השמאל ואימינה ועם הימין והשמאילה. נכון? לוט בוחר בסדום כי כולה משקה, כגן השם, כארץ מצרים. ומשם ואילך אנחנו ממשיכים להתגלגל. לימים מגיעים אמרפל מלך שנער עם חבריו המלכים להילחם עם ארבעת המלכים והחמישה בסדום. ומסתבר שם תוך כדי הפרק, הפסוקים הראשונים במקור השלישי, שבעצם תכלית המלחמה שם הייתה לשבות בשבי מישהו מסוים. הנה הפסוקים. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם ויילכו, והוא יושב בסדום. מעניין אותם לוט. לוט ורכושו. זה לא סתם לוט, זה לוט בן אחי אברהם. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרא האמורי. כל כך רחוק מבחינה רעיונית, לא כל כך מבחינה גיאוגרפית. לא יודע כמה רחוקה סדום מאלוני ממרא קריית ארבע, אבל איזה מרחק. לוט יושב בסדום, ואברהם שוכן באלוני ממרא. אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. זה אגב פסוק כואב. בעלי ברית אברהם הם ענר, אשכול וממרא, כן, אבל רק עד לא מזמן היה לו אדם הכי קרוב אליו בעולם, שקראו לו לוט. לוט הוא בן אחיו של אברהם, ואברהם הוא ערירי, אין לו ילדים שלו. לוט הוא בן אחיו הרן, שנהרג באור כסדים, נכון? בכבשן האש, בסיפור עם נמרוד. את לוט לוקח איתו אברהם את כל הדרך. בימים הקשים, עוד הלא יפים של ארץ ישראל, בימים הקשים של ויהי רעב בארץ, אברהם ושרה היו רק עם לוט. הוא גדל אצלם כילד. כשאברהם מלמד את כל העולם כולו תורה, את הנפש אשר עשו בחרן, אינני יודע מה היה תפקידו הרשמי של לוט, אבל לוט ודאי האיש שמוביל שם מהלכים שלמים. ולוט לא אדם פשוט. לוט מתגלגל לסדום, והוא יושב בסדום, הוא שופט בסדום. לוט עושה הכנסת אורחים מופלאה בסדום. הזכרנו את ההבדל הגדול בין אלוני ממרא לסדום, זה הבדל שגם מדבר לטובתו שלו. אנחנו מתפעלים מהכנסת האורחים של אברהם, כמה צריך להתפעל מהכנסת האורחים של לוט במקום כמו סדום? שתי בנות יש ללוט, ואיש לא ידען. בסדום. ולוט הזה מתנתק מאברהם. זה משבר נוראי. ריאלית, אברהם כבר בן 86. הוא כבר אולי באופן טבעי, מי מדבר בכלל על זרע? בן 90, ואם שרה הבת 90 שנה תהילה, זה כל כך רחוק. ולוט עוזב את אברהם, ובעלי ברית אברהם הם ענר, אשכול וממרא. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, הוא לא אחיו, הוא בן אחיו, נכון? אבל בשבילו הוא נשאר אחיו. כך אברהם אמר לו, היפרד נע מעלי עם השמאל ואימינה, ועם הימין והשמאלה. תלך שמאלה, אני לימינך. זה הפירוש. תלך ימינה, אני לשמאלך, אני אהיה לידך. אתה תלך, אתה יכול להגיד שהתנתקת. אתה תראה כשיהיה קשה, אני איתך. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו. אנחנו מבינים את הפירוש? להוציא את חניכיו ילידי ביתו, להיכנס ללא הארי, לחזית של מלחמת נמרוד והמלאכים בסדום, זה צו שמונה של, של, של כמעט התאבדות. והוא לוקח את חניכיו ילידי ביתו ומוציא אותם למלחמה. בשביל מי? בשביל להציל את לוט. וירדוף אדם. שם הדברים נמשכים. סיפור המלחמה הזאת ידוע לנו. אברהם מנצח, מלכי צדק, מלך שלם, מלך סדום, כולם מכירים אותו. תכלס מגיעים כמעט לברית בין הבתרים. הנה הפסוקים, פרק תדבר. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם לאמור. אל אברהם במחזה לאמור. אל תראה אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, השם אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. למה דווקא עכשיו אברהם מבקש זרע? מה כאן פתאום הנקודה לבקשת הזרע? ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. שאלה שנייה, מה אתה רוצה? אתה רוצה זרע, או שאתה מפחד שדמשק אליעזר יורש אותך? למה זה נכנס פעמיים? זה כל כך חשוב? מה הבקשה? הבקשה היא ילד, לא? אז מה אתה חוזר פעם אחרי פעם? אוי ואבוי, בן משק ביתי יורש אותי. הנה דמשק. מה, הוא כל כך רע דמשק אליעזר? שני אנשים נאמר עליהם בתורה נאמן. על משה נאמר בכל ביתי נאמן הוא, ועל אליעזר עבד אברהם. נאמן ביתו. כזה איש גדול היה אליעזר. והנה דבר השם אליו לאמור, והנה התשובה של הקדוש ברוך הוא היא על שני הדברים. והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך הזה. כאילו זה הכי חשוב. כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה ויאמר הבית נשמה מה הוא ספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו כה יהיה זרעך והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. אז יש הבטחה על הזרע. וזה לא יהיה דמשק אליעזר. אבל דבר השם אל אברהם במחזה לאמור לא היה לגבי הזרע. לשם מה נגלה השם אל אברהם במחזה לאמור? אל תראה אברהם אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. באמצע המשפט של הקדוש ברוך הוא התערב אברהם ואמר, מה תיתן לי אם אין לי זרע? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זרע אני אתן לך. עכשיו אני רוצה להמשיך את מה שהבטחתי. נחזור לפסוק זין. ויאמר אליו אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים. מזכיר לנו פסוק אחר בתורה, נכון? רק עוד פסוק אחד. אני השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל פה זה מארץ כשדים. לתת לך, הנה הפסוק, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. הנה הנחלת לאבותינו. לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר אברהם, ויאמר השם אלוהים, במה ידע כי ירשנה? מה פירוש השאלה? מה זה במה ידע? אני אומר לך שאתה תירש אותה. מה זה במה ידע? ויאמר אליו, חלי עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולש ותור וגוזל, ויש שם עגל גדול ושור, ומבטרים את השברים ואת האילים, נכון? את הציפור לא בתר, וכל סיפור ברית בין הבתרים, וידוע תדע. וכאן לדעתי הכל מתחיל. לעניות דעתי. מאחורי סיפור ברית בין הבתרים, מאחורי סיפור ירושת הארץ, עומדת המציאות של מצרים. אני רוצה להסביר את דברי טוב. מצרים. צריך להבין טוב טוב את העניין הזה. שאלנו למה רק כאן אברהם בא לבקש זרע. ואני שואל שאלה נוספת. למה רק כאן בא הקדוש ברוך הוא ומציע את ברית בין הבתרים? למה רק עכשיו? מה הקשר בין מה שקרה מקודם במלחמת ארבעת המלאכים את החמישה לכל העסק? מה, זה היה מבחן שבעקבותיו אפשר לתת את, 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 את ירושת הארץ? הרי זה לא כמו ברית המילה, אם תמול אז יהיה לך זכות. מה קרה כאן? אני יודעתי הדברים פשוטים מאוד. מצרים היא מציאות שפגשנו כבר בפרשת נוח. מצרים הוא אחד מהילדים של חם מבניו של נוח. יש שם כמה ילדים אצל חם. כנען, נכון? אנחנו מכירים את כנען טוב. עד היום עוד לא נפטרנו מהבעיות איתו. קוש. וקוש ילד את נמרוד. זה נמרוד של החם עם אברהם אבינו. יש שם עוד ילד אחד, ארבעה ילדים יש לחם. קוש, פוט, כנען ומצרים. לא לפי הסדר הזה. פוט נעלם בעמים. סופר עליו אחרי זה בצפניה ובמקומות אחרים. במצרים. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל. בארץ ישראל הוא עובר ככה ניסיונות פשוטים עדיין. הניסיון הקשה של אברהם אבינו בארץ ישראל הוא לא בארץ ישראל. הניסיון הקשה הראשון של אברהם אבינו בארץ הוא כשיש רעב בארץ והוא צריך להגיע לאן? למצרים. מה הוא פוגש במצרים? במצרים הוא פוגש את פרעו. פרעו, שאיתו נפגש אברהם אבינו בפעם הראשונה, הוא אדם שחושב שהוא מלך המציאות. הוא נפגש עם מלך בשר ודם פעם שנייה, הפעם הקודמת הייתה עם נמרוד. נמרוד היה המלך הראשון, הוא החל להיות גיבור בארץ, והוא היה מלך אשור. עכשיו אברהם אבינו נפגש עם המלך השני. לאברהם אבינו יש תפקיד אחד בעולם, לגלות שלעולם הזה יש מלך אחד, והוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. את התפקיד הזה לגלות שיש לעולם מלך אחד, יצטרך אברהם אבינו לגלות וזרעו יצטרך לגלות אחריו. התגלית הזאת תיעשה, וכאן החידוש, דרך הבשורה הטובה, זאת מהפכת עולם עכשיו, דרך הבשורה הטובה שנקראת גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם. אני רוצה להסביר את זה טוב טוב. אברהם אבינו מקבל ידיעה. מרגע שיצחק ייוולד, אתה והוא תחשבו גרים. עכשיו הנקודה החשובה. כמה שנים כתוב שם בפסוק? 400 שנה. 400 שנה, אנחנו כולנו יודעים, זה לא יכול להיות רק השנים של מצרים, נכון? כי השנים של מצרים זה 210 שנים, זה לא מסתדר בשנים. אז מ-200 מתחילים לספור 400 שנה, כולנו יודעים? מי הולדת יצחק? מיולדת יצחק מצוין, רשי עושה את החשבונות ואני לא נכנס. לא נכנס כי אני לא מבין. מה פירוש? מיולדת יצחק גירים? חיינו שנים ארוכות בחברון ובירושלים. זה נקרא גירי? אברהם נמצא באלוני ממרא. יצחק גר איתו שם. יצחק עולה תמימה, לא יורד בכלל מהארץ. איך הוא נקרא גר? בארץ לא להם. איך יכול להיות? רש"י מסביר במקור מתחת לברית בין הבתרים, מתחת למהר"ל, מצד שמאל. כתוב שם כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, מי שהיה לו זרע לאברהם, נתקיים בו כי גר יהיה זרעך. והוזקקת לומר על כורחך, שאשאר הישיבות נקראו גירות. זה דבר מדהים. ואפילו חברון, שנאמר אשר גר שם אברהם ויצחק, ואומר את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, לפיכך אתה צריך לומר כי גר יהיה זרעך מי שהיה לו זרע. לא הבנתי את זה אף פעם עד הסוף. גר יהיה זרעך, אני מבין שהכוונה היא בארץ לא להם, זה פשט הפסוק. הרמב"ן אגב אומר, בכלל לא מובן, כתוב גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ודאי שלא עינו ועבדו אותם 400 שנה, כי הרי רק 200 שנה הם היו במצרים, ומהם רק 80 שנה הם היו עבדים ומעונים. אז מה כתוב פה? הרמב"ן אומר, גר יהיה זרעך מקף 400 שנה מרגע לידת יצחק. ובתוך זה יהיו תקופות שעבדום, ויהיו תקופות שעינו, ויהיו תקופות שהם יהיו בארץ לא להם. יפה. אבל עדיין, איך אפשר לקרוא לאדם בחברון, בירושלים, גר? חוץ מזה, הגויים ודאי לא ראו אותנו כגרים פה. איך באים אנשי חברון לאברהם אבינו וקוראים לו? אנשי עפרון, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. מלכי צדק ודאי מכיר באברהם אבינו. ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. מלך סדום ודאי מכיר באברהם אבינו. אז מי קורא לו גר? למה הוא גר מרגע הולדת יצחק? מה הקשר בכלל בין הזרע, בין הבטחת הזרע בתחילת פרק ט"ו, לבין ברית בין הבתרים על הבטחת הארץ? ואני רוצה לטעון כאן את הטענה הפשוטה הבאה. אברהם אבינו צריך עכשיו לקבל את ההבטחה על הארץ. אבל כשיש לי ארץ מובטחת, אני יכול להפוך להיות בעל בית. אני יכול להפוך להיות מי שחושב שהארץ היא שלו. אני יכול להפוך להיות אחד שלא ראוי להיות זה שיורש את הארץ. בעולם יש מצרים. תפקידה של מצרים הוא לגלות בעולם את האנטיתזה לתפקידו של עם ישראל. במצרים יושב מלך שחושב שהכל שלו. במצרים יושב מלך שחושב ששרה, אז עוד שרי, היא שלו. כי כל אישה שהמלך החליט היא שלו. כל הנערות צריכות לעמוד בתור עד שהחשברוש יחליט מי מוצאתכם בהן. כי הכל שלו. הבעיה היחידה שיש לשרי היא שיש לה בעל שמפריע למלך לקחת אותה. לא כי לא נעים, כי זו בושה שמלך מתחתן עם אשת איש. את זה פותרים על ידי רציחתו של האיש. עכשיו היא כבר לא אשת איש. מעמדו המלכותי כבר לא נפגע. התפיסה המצרית היא תפיסת הכל יכול האנושי. היא המגלומניה של האדם שרואה תמיד את הפרות השמינות שאוכלות את הפרות הרזות. יא מחלה הנוראית של פרעו, פרעוים המצרים, שכל מה שיש בעולם משועבד להם. לכן האקלים של מצרים, כמו שדיברנו הרבה פעמים, הוא אקלים שמפתח את כל התרבות הזאת. כולם משקה. שם לא צריך להרים עין לשמיים ולבקש גשם. שם יש נילוס. שם יש יאור, ושם היאור ופרעו זה אלוה האחד של כל העולם. היאור המצרי משקה לא רק את מצרים, אלא את כל מדינות החסות, זאת אומרת את כל העולם כולו. אברהם אבינו צריך להיות הלוחם הגדול במצרים. בדיוק מהסיבה הזאת יש רעב בארץ. והוא צריך להגיע למצרים. הוא מגיע למצרים ונפגש עם המציאות הפרעונית בעוצמתה. מי שרוצה להבין את ההבדל בין אבימלך מלך גרר לפרעו מלך מצרים, הרי עם שניהם נפגש אברהם בסיפור עם שרה. זה ההבדל. מלך גרר איננו פרעו בתפיסת העולם. פרעו הטוב, לא פרעו של אברהם, קורא לכל החרטומים, ולאף אחד אין אפילו הווה אמינה שאולי האלוהים מדבר אל פרעו בחלום. מלך גרר, האלוקים מדבר אליו בחלום, ומדבר איתו, והוא עונה לו. זה בכלל שתי מציאויות אחרות. אתם זוכרים את האלוקים מדבר אל מלך גרר בחלום? הוא אומר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל, ואבי מלך לא קרב אליה, ויאמר השם הגוי גם צדיק תהרוג. שיחה! פרעו לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח. זה אותו השושלת פרעונית. אברהם אבינו בא לארץ כנען כדי לגלות את האנטיתזה למצרים. אברהם אבינו בא כדי להיות הבעל הבית בארץ שהבעל הבית בה זה הקדוש ברוך הוא. לכל ארץ יש שר שהוא בעל הבית. אז מי יהיה הבעל הבית של ארץ ישראל? הרי הקדוש ברוך הוא הבעל הבית. זה ארץ השם. והוא נקרא אלוקי הארץ. וכל מה שיצאנו ממצרים הוא בשביל התכלית שנגיע לארץ. צריך להבין את זה, זה לא סתם סיפור אקסודוס של עם שיוצא ומקבל לאום. יצאנו מהמצריות כדי להגיע לארץ השם ולגלות שגם בארץ אנחנו גיירים. ורק מפני שאנחנו גיירים של הקדוש ברוך הוא בארץ, לכן אנחנו בלבטים בארץ. באותה שנייה שאנחנו שוכחים שאנחנו גיירים פה, קודמים לנו אנשים אחרים פה בשליטה. גר יהיה זרחה בארץ לא להם, לא יכול להיות הפשט רק במצרים. חלק מאוד גדול מהזמן זה בירושלים ובחברון. בשביל מה גר יהיה זרחה? בשביל לגלות שיש בעולם עם, שיש לו ארץ ויש לו ממלכה, ויש לו שופטים ויש לו שוטרים, ויש לו מלך. ולמלך יש ספר תורה מונח בחיקו, וכולם עבדים של הקדוש ברוך הוא. מלך סדום ומלכי צדק, מלך שלם. באים ומתפעלים ולא אומרים ברוך אברהם, אלא ברוך אברהם מה? לאל עליון. או, הבנתי. עפרון לא בא ואומר נשיא ישראל, נשיא אלוקים, אתה בתוכנו, בתוך דברים כמונו יש נשיא אלוקים. זה ההתפעלות. מה קרה בסדום? הילד המאומץ של אברהם אבינו. הילד שאברהם אבינו, אם לא היינו זוכים ליצחק, הילד שאברהם אבינו אולי חשב שהוא זה שימשיך אותו. הוא שער בשרו, הוא בן אחיו. אותו הוא לקח ממרוכבים. איתו הוא הולך מחרן. איתו הוא בארץ כנען. הוא היחיד מהדור הזה במשפחתו שהולך איתו. נכון? הוא נשאר מהרן, שרה, ומנחור הם נמצאים שם בארם נהריים, בנחור, בחרם. והנה לוט עוזב את אברהם אבינו, ולאן לוט הולך? לסדום. וכמה פעמים כבר דיברנו על זה. מה פירוש לוט הולך לסדום? איך נקראת סדום? כגן השם, כארץ מצרים. אם היה כתוב על סדום שהיא רק כגן השם, היינו אומרים, צדיק, הוא הולך לגן השם. אם היה כתוב על סדום שהיא רק כארץ מצרים, היינו אומרים, אוי ובוי, הוא הולך לארץ מצרים. לוט הוא איש רציני מאוד. לוט רוצה את ארץ מצרים. לוט רוצה קצת לצאת מהמתח האלוקי הזה שאברהם אבינו מגלה בעולם. לוט רוצה קצת את סדום ואנשי סדום רעים וחטאים. לוט מצא בעולם מיניאטורה של ארץ מצרים בתוך ארץ הקודש. יכול להיות דבר יותר טוב בהיסטוריה? ארץ מצרים made in Israel. יש לי גם ארץ מצרים וגם ארץ ישראל, ואני לא צריך להרגיש יורד. אני יכול להרגיש מצרים בנעליים של ארץ ישראל. הכי טוב. לאט לאט התקווה של אברהם מלוט נגוזה. אברהם אבינו, כשהוא רואה שתקוותו נגוזה, ממשיך לנסות להציל את לוט. הוא שולח את כל תלמידיו להציל את לוט, אבל מי ימשיך? הארץ ישראל של לוט זה כבר כיסוי. הוא רוצה הרבה מדי ארץ מצרים בתוך ארץ ישראל. יש לו כוחות גדולים ללוט. ממנו עוד יצא מואב, וממנו תצא רות המואביה, וממנו יצא משיח, הכל טוב. אבל הוא כבר לא ההמשך. התפקיד שלי זה להביא לעולם זרע וארץ, שמגלים שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. לוט הלך לחפש את ארץ מצרים בארץ ישראל. בא הקדוש ברוך הוא אל אברהם אבינו ואומר לו, אני רוצה להבטיח לך משהו. אומר לו אברהם אבינו, מה? הן לי לא נתת זרע. והנה בן ביתי יורש אותי. ובן ביתי הוא דמשק אליעזר. לוט היה יותר קרוב אליי מדמשק אליעזר. אני אלמד את כל העולם, אני אלך לעשות נפשות בכל העולם. יהיה לי ילד שלי, יהיה לי נצח ישראל, יהיה לי מישהו שייצא ממאי, שילמד בקדושה מהתחלת הדרך, מהשנייה שהוא ייוולד, שהוא גר. לא יודע אם שמנו לב לזה פעם. בלאום, בתעודת זהות של יצחק, כשהוא נולד, היה כתוב, גר בארצו. 400 שנה מתחילים בחדר לידה כשיצחק נולד. הילד הישראלי הראשון בעולם. זה שזכה להיות עולה תמימה, היחיד מכל האבות. זה שלא ראה אף פעם חוץ לארץ. תואר הכבוד שלו הוא גר. מלידתו. זה פילי פלאות. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כשדים. בשביל מה הוצאתיך מאור כשדים? לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר השם אלוקים במה ידע כי עיר השנה. זה פילי פלאות, אני יודעתי הפשט זה, איזה מין שאלה זה במה ידע? הקדוש ברוך הוא אמר לך שתראה, אז מה זה במה ידע? ריבונו של עולם, איך זה יהיה אצלי תמיד 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 בטוח שאני בסך הכל יורש, שאני לא בא לבית, שזה לא שלי, שקיבלתי את זה בירושה, שאני מוריש מפני שאני יורש. במה אדע כי עיר השם? היום אני עליו קחה לי עגלה משולשת. לטוב, לעין. תראה את כל הדברים הגדולים האלה שמחזיקים מעצמם, המנופחים האלה, הגדולים, השמנים. את הכל בוטרים. לכל דבר כזה פעם יש סוף. יש ציפור אחת. שכל הזמן מסתובבת בעולם. גאירה כזאת, גיורת, זרה בכל מקום. נדה. מה זאת השאיפה שלנו להיות ציפור? חס וחלילה, אסור לנו להיות ציפור. אבל בשנייה שנרגיש שאנחנו פה הבעלי בתים, באותה שנייה נחזור להיות ציפור. כי הזכות שלנו, התשובה לבמה הידע כי ירשנה היא מה? כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. עצם הגירות, להבדיל, להבדיל, להבדיל מיליוני הבדלות בין הגירות שאנחנו פה לגירות שאנחנו שם. מה עושה לנו הגירות במצרים? היא אומרת לנו, רבותיי, לרגע אחד חשבתם שאתם בלבטים פה בארץ. מה פירוש שאתם מוכרים אח? מה פירוש המושג הזה בכלל? זה מיובא ממצרים הרעיון הזה. זה לא מפה. אתם בלבטים? אתם אדונים? אתם מוכרים עבד? תרדו למצרים כדי להרגיש מה זו גירות. וכשלשנייה אחת תשכחו שאתם גירים, יזכירו לכם שאתם גירים. למה כתוב 400 שנה בפסוק? כי רעיון הגירות התרחש 400 שנה. איך אנחנו מבינים את רעיון הגירות? או שמבינים אותו באופן אידיאלי? איפה? בירושלים, עיר הקודש. אנחנו רוצים להיות בלבטים, זאת אומרת, גירים קבועים בביתנו, בארצנו, שהיא רק שלנו. למה היא רק שלנו? כי הקודש ברוך הוא נתן את זה לעם שיכול כל הזמן להיות גר של הקדוש ברוך הוא. יורש. לזרעך נתתי את הארץ הזאת. אם נשכח, אז ייקחו אותנו למצרים כדי שנזכור את חוויית הגירות. מה יקרה אם במצרים נפסיק להרגיש גירים? ונתחיל להרגיש הבלבטים של מצרים? לא הנשיאים. אנחנו יהודים, אנחנו חכמים. אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה, אנחנו מושכים את החוטים של הפוליטיקה. מה, אנחנו צריכים קדנציה אחת? אצלנו לא משנה מי יהיה הנשיא, הוא שלי. הנשיא זה בשביל קרקס, הוא צריך קוקטיילים בבית הלבן, זה חשוב מי היהודי מאחורי הנשיא, במלוא הענווה. של הסנוביזם היהודי הכל יכול. שנשכח שאנחנו גרים שם? יזכירו לנו את זה, שלא נשכח את זה. יש עוד דרכים להזכיר לנו שאנחנו גרים. ואז אדום, אולי זה לא יעזור, ועינו אותם. בסוף זה יעזור. הזכרתי לו מזמן את דברי הנציב, דברים נוראיים. הנציב אומר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שואל הנציב, מי זה והיא שעמדה? מה והיא שעמדה? אומר הנציב, זה נורא והיום. והיא שעמדה, הבטחה גר יהיה זרחה. זו הבטחה טובה. אז מה זה והקדוש ברוך הוא מצילנו, שואל הנציב? כל דור הציל אותנו? הוא השאיר את נצח ישראל, אבל הוא הציל אותנו? מיליוני תינוקות מתו. הציל אותנו? אומר הנציב, בטח, אנחנו לא מבינים. הדבר היחיד שיכול להציל אותנו כשאנחנו באומות, הוא שנזכור שאנחנו גרים. בשנייה שאנחנו נשכח שאנחנו גרים, לא נהיה יותר. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שחס וחלילה לא נהיה יותר. אז הוא רוצה שנזכור שאנחנו גרים. אז איך הוא עושה את זה? אם אנחנו מבינים, אנחנו חוזרים לארץ. ואם לא, הוא דואג שיזכירו לנו שאנחנו גרים. ואם עוד לא הבנו, אז הוא דואג עוד יותר שיזכירו לנו שאנחנו גרים. עד שנזכור שאנחנו גרים. נורא והיום. כי תפקידנו בעולם הוא לגלות שיש מלך אחד לעולם. את תורתו של מלך העולם יכול לקבל רק האדם שהוא הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מי שתופס מיליגרם נפח משל עצמו, כבר לא יכול להיות מקבל התורה. וגר יהיה זרחה בארץ לא להם. אז למה הגענו למצרים? כדי להוות את האנטיתזה למצרים. עכשיו בוא נראה את ברכת המזון ותראו איזו ברכה זאת. נודה לך השם אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה. מתי? בברית בין הבתרים. שם נאמר, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ועל שהוצאתנו השם אלוקינו מארץ מצרים ובדיתנו מבית עבדים, מתי? בפסוק, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ואחרי זה מה כתוב? ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה. אז כתוב את יציאת מצרים ואת ההגעה ממצרים. יופי. ואחר כך מה היה בהיסטוריה בפרק הבא, בפרק תזיים ובראשית? ברית המילה של אברהם אבינו, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, מדויק. ואחר כך מה היה בהיסטוריה? מתן תורה שלימדתנו. וחוקיך שהודעתנו. אחר כך נכנסנו לארץ, ובארץ נתת לנו חיים, חן וחסד ומזון, שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה. ברכה פשוטה. עכשיו אני לא מבין איך להבין אותה אחרת. נודה לך השם אלוקינו על הארץ שקיבלנו לרשתה, על הגירות שזכינו לו עלינו לקבל כתנאי שלא נשכח אף פעם את זכותנו על הארץ. ומהי זכותנו על הארץ שנזכור את היותנו אורחים בעולם הזה, לכן אנחנו בלבטים פה? ואיך למדנו שאנחנו אורחים בעולם הזה? הלכנו אל הרודן המטורף במצרים, כדי שילמד אותנו מה זה שאנחנו גרים, ואז נפדינו מבית העבדים בברית בין הבתרים, זה הובטח. רק אחר כך יכולנו לקבל את ברית המילה. אחר כך המשכנו לתורה שלימדתנו וכו'. למה הארץ שאלנו בהתחלה נקראת פה באיזה מין כזה נוסח תאוותי, ארץ חמדה? חז"ל במדרש שואלים מה זה ארץ חמדה. מקור הפסוק הוא לא כאן. מקור הפסוק הוא כזה. כתוב הפסוק, ואנוכי אמרתי בירמיהו, איך אשיתך בבנים ואתן לך ארץ חמדה, נחלת צבי צבאות גויים. ירמיהו אומר, אני רוצה לתת לך ארץ חמדה, שהיא נחלת צבי צבאות גויים. ואומר, איך אתן לך? אבי תקראי לי, ומאחריי לא תשובי. פסוק בירמיהו ג', אומר המדרש, למה נקראת חמדה? שחמדו לה כל המלכים. היא ארץ חמדה, כי כל המלכים רוצים אותה. כי גם כשנשכח עולם שלם יעשה אינתיפאדה עליה. מי יזכה בה? מי שיגלה שאבי אתה ומאחריך לא אשוב. נודה לך השם אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ שחמדו אותה כל הגויים. היא ארץ חמדה, טובה, רחבה. אנחנו מזכירים פה דווקא את הנימוקים הטכניים, וכל כך קל בגלל זה להפוך להיות לעוד ממלכה מצרית כלומית בעולם, לעוד אימפריה לקדנציה, לעוד אימפריה לאיזה מדף במוזיאון לארצות העבר. ואז לימדת אותנו את גר יהיה זרעך וארץ לא להם. ואז הכנסת אותנו והוצאת אותנו מארץ מצרים. ואז הכנסת אותנו ולימדת אותנו את בניתנו מבית עבדים. ואם מותר לי, עכשיו כל כך מובן עניין ברית המילה פה בברכה. מה זה ברית המילה? זאת אותה ברית קודש, לא ברוח, לא ברית בין עמים, אפילו לא ארצות ברית. זה ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, איפה? בבשר, בשיא הבשר, בתאווה, בחמדה. אתם יודעים מה זאת ברית המילה? גם במה שאני חושב שאני פה בעל הבית. אני לא בעל הבית. זה קשה מאוד. אני גר. זה כל כך מובן נפשית. מה שיכול לקרות לחברה, למדינה, בגלל תאוות הארץ והמדינה, והשלטון, והרוחב, יכול לפני כל דבר אחר לקרוא לאדם הפרטי בגלל האורלה שלו, בגלל החשיבה שלו שהקודש ברוך הוא זה דבר טוב, אבל עד גבול מסוים. איך אומר אדם הראשון לקודש ברוך הוא? לא התלבשתי. אי אפשר להיפגש עכשיו. את קולך שמעתי בגן בעירה, כי אירום אנוכי ואיכווה. עכשיו לא נעים. כיוון שאדם חטא, מסביר הרד"ק, הפכה תאוותו למשהו שהוא חש בגינו כמו בעל בית. זה מבייש מאוד, מביך מאוד, אבל לא מאפשר לחוש בן חורין לפני הקדוש ברוך הוא. זה כל כך שייך לברכה הזו. ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלימדתנו, ואמרת לנו, בלעדיה אין את הארץ הזו. ועל חוקיך שהודעתנו, ועל הארץ, ועל המזון הזה היוצא ממנה, זה לא אותו מזון כמו מזון שיוצא מארץ של מי שחושבים שהם כן בלבטים. זה מזון אחר. על הארץ ועל המזון דאפקה. ארץ כזאת, כמו אדם כזה שיש לו ברית בבשרו. טכנית זה נראה אותו דבר. הארץ מולידה ומצמיחה, כמו שאדם מוליד ומצמיח, כן בעל ברית, לא בעל ברית. זה רק חיצונית נראה כך. זאת החלוקה בין מי שעבר תהליך של גירות למי שלא. אני רוצה לסיים רק בעוד רבע משפט. נו, ואז בנוסחאות שלנו, נוסח תימן אומר פה ועל כולם, נוסחאות שאנחנו מכירים יותר, מה מיד כתוב אחרי זה? ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך. מה זה ועל הכל? על כל מה שאמרנו מקודם? אנחנו מודים על הרבה דברים. לעניות דעתי, כיוון שכל הברכה עסקה באברהם אבינו, ועל הכל השם אלוקינו. והשם בירך את אברהם בכל. אילולא היינו יודעים שאנחנו גאירים בעולם הזה, אז גם אנחנו כמו עשיו היינו אומרים, יש לי רב. אבל כיוון שאנחנו יודעים שאנחנו גאירים, אנחנו יודעים שאין לנו רב. תמיד יש לנו הכל. למה יש לנו הכל? כי אין לנו שום דבר שהוא שלנו. כי כל מה שיש לנו זה משלך. לכן יש לנו הכל. עכשיו שקלטנו כמה אנחנו גאירים, על זה שיש לנו הכל, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי. ככתוב, ואכלת ושבעת. מה קורה בדרך כלל לאדם שאוכל ושבע? ודשן ושמן ובעת. וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון המיוחד שארץ כזאת יכולה להוציא. ערב טוב וחודש טוב.